איפה אנחנו? אנחנו בעמוד בקלמ"ה, נכון, פסקה קמ"א. דיברנו על זה שהנהגת המשפט, זה, אמרנו שיש שתי הנהגות, נכון? הנהגת הייחוד והנהגת המשפט, ושהנהגת המשפט זה משהו שהוא נולד, זה משהו שהוא מחודש, זה משהו שיש לו את המולידים שלו ויש לו את הלידה שלו. זוכרים, דיברנו על זה, על התהליך של הלידה וההתפתחות של מידת המשפט. וזה מה שהוא כתב בפסקה האחרונה על המושג של ילד והיריון וכל הדברים האלה שהם שייכים במידה הזאת. ובעצם עכשיו מה שאנחנו נלמד זה המשך של העניין הזה. בפסקה קמ"א, אמרה הנשמה, אין ספק אצלי שאי אפשר להשיג אפילו אותו המעט מזער שהאדם יכול להשיג בחוכמת מעשיו יתברך, אלא בדרכי הלימוד והחוכמה. ומי שירצה להיכנס בחקירות אלה זולת ההכנות והלימודים המצטרכים לו, אינו אלא זדון ולא יוכל להצליח. כן? אנחנו מנסים הכל לדעת מיד, שהכל יהיה מובן מיד. זה לא הולך ככה. צריך הקדמות. אמר השכל, נדבר אתה על מה שאנחנו בו, שהוא מידת משפטו יתברך הישר והמתוקן, על הנהגת המשפט. זה כי מציאות העולם הזה בזמן הזה, שהוא כל זמן עבודת האדם בכל ענייניו ותולדותיו, תלוי רק במידת משפטו יתברך. לפי שזהו עולם וזמן שהכינו האדון ברוך הוא להראות בו יושר משפטו. ואין עניינו של העולם הזה מתוקן, אלא בהעשות המשפט הזה על יושרו. וכמו שכתוב בתהילים, נודע השם, משפט עשה, וכתיב, ויקבע השם צבקות במשפט, וכתיב, מלך במשפט יעמיד ארץ. והיינו שאינו טוב לעולם כלל מה שהקדוש ברוך הוא מניח לרשעים. ערב טוב. והיינו שאינו טוב לעולם כלל מה שהקדוש ברוך הוא מניח לרשעים להתהולל ולהרים קרנה, להתהולל מלשון הוללות, הפקרות. והנה הצדיקים מדוכאים, וסיתנה נצח, השטן מנצח. ודאי אין זה טוב לעולם אלא רע. אבל הטוב הוא, עד הרבה, שהקדוש ברוך הוא יעשה משפט, ושיכניע את הרשעים, וישפיל הגאים, וירומם הצדיקים, וירים כבודם. וכן נאמר, שמחה לצדיק עשות משפט, ובעבוד רשעים רינה. אז המצב השלם של העולם, מציאות העולם הזה בזמן הזה, שהוא כל זמן עבודת האדם בכל ענייניו ותולדותיו, תלוי רק במידת משפטו יתברך. אנחנו... זה עולם העבודה, ועולם העבודה זה לידי המשפט. אז זה גם מסביר לנו קצת מה ששואלים. באמת זה כך שיש שתי מידות, יש גם מידת המשפט וגם הנהגת הייחוד, ובסופו של דבר מה שאנחנו עושים זה לא מיד מביא אוטומטית לתוצאה של המשפט, כי גם יש כאן את הנהגת הייחוד. אז מה זה שהתורה אומרת? והיה אם שמוע תשמעו, ונתתי כשמכם בעיתה. ואם לא, אז ככה. אם בחוקותיי תלכו, ככה וככה. ואם בחוקותיי לא תלכו, אז ככה. כאילו התורה מתעלמת לגמרי מהנהגת הייחוד, ומדברת על הנהגת המשפט. אז מה הכוונה? הכוונה היא זאת. הכוונה היא שמה שגלוי, מה שעל פני השטח, ומה שזה עיקר העבודה שלנו, זה באמת הנהגת המשפט. זה נכון. רק כיוון שהנהגת המשפט נובעת מתוך הנהגת הייחוד, כמו שאמרנו, זה לא שוטר או שופט בבית משפט ששופט אותנו, אלא זה אבא שאוהב אותנו ושופט אותנו, כן? או בשפה אחרת, בשפה של המקובלים, כן? ההנהגה של זער אנפין, הנהגת המשפט, היא נובעת מאריך אנפין, משם זה בא. לכן התורה בעצם מדברת איתנו על עיקר העניין שלנו, ועיקר העניין שלנו, עיקר העבודה שלנו זה בזער אנפין, עיקר העבודה שלנו זה בהנהגת המשפט. לכן זה מה שהתורה אומרת. יש שינויים, יש דברים כאלה, בסדר, אבל זה כבר מעל התפיסה שלנו. אוקיי? סתם דרך אגב, פתאום עכשיו ראיתי בשורות האחרונות של הקטע, אבל הטוב הוא עד הרב, הקדוש יעשה משפט שיכניע את הרשעים וישפיל הגאים וירומם הצדיקים וירים כבודם. זה שלוש ברכות בתפילת 18 שהן באות אחת אחרי השנייה. נכון? מלך אוהב צדקה ומשפט, שובר אויבי ומכניע זידים, ומשענו מבטח לצדיקים. נכון? מה המגילה אומרת את הסדר הזה? אז הוא ממש רומז לעניין הזה. כי אנחנו מתפללים על תיקון העולם. כשאתה מתפלל על תיקון העולם, אז מה זה תיקון העולם? עולם שתלוי בהנהגת המשפט, אז תיקון העולם זאת אומרת שהמשפט באמת יוצא לפה. כן. ונמצא שהזמן שהקדוש ברוך הוא מניח לרשעים החבל ארוך, שהם גוברים בעולם ומשחיתים את היושר ואת הצדקה, אין נקרא זה לגביו אלא כביכול שינה. כביכול הקדוש ברוך הוא ישן, הוא לא שופט. ובשעה שיקץ מן השינה הזאת, נאמר בו, ויקץ כי ישן השם, וגומר, ויח צריו אחור. וזה, כי בשלומה, אם באמת היה רוצה הקדוש ברוך הוא להניג עולמו רק בחסד ובהטבה גמורה, שלא יהיה בעולם רק עם טוב, זה היה נקרא תיקון לעולם. כן? זה היה מציאות שלמה שהכל טוב, הכל הטבה וזהו. אבל היה צריך שלא יהיה מציאות להבנות כלל. ולא יהיו נעשים מעשים שפוגמים אותו ומעוותים אותו, כמו שיהיה באמת לעתיד לבוא. דכתיב איתמו חטאים מן הארץ, או כמאמרם ז"ל, חטאים לא חוטאים אלא חטאים. זאת אומרת, לא תהיה מציאות של חטא בכלל לעתיד לבוא. ואז היה ניכר שהעולם מתנהג רק בחסד, והיינו שלא היה יצר הרע. אלא בני אדם עובדים את השם בהכרח, כמו שכתוב, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו. מה זה ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו? אז זה לא הכוונה שהקדוש ברוך הוא יתפוס אותנו באוזניים ויגיד, לא אכפת לי מה אתה חושב, אתה תעשה טוב. זה לא זה. אלא הכוונה היא שהרע יעלה מן העולם, וכל אחד, כל מה שירצה זה רק טוב. אז לא יהיה שייך לעשות אחר. זה הכוונה, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו. ככה מסבירים הרי את ה... אז תראה, דימרנו על זה, אני חושב, על כפה עליהם הר כגיגית במעמד הר סיני, ונעשה ונשמע, איך שני הדברים הולכים ביחד. זה הכוונה. לא היה שייך להגיד אחרת. אבל שיהיה הקדוש ברוך הוא ממתין לרשעים שתתמלא שעתם, שבין כך ובין כך לא יהיה העולם אלא תוהו ובוהו, ושסוף סוף הרשעים יובדו. זאת אומרת, להשאיר את הרע בעולם, לתת לרשעים להשתולל. וזה הולך, והשאה שלהם, השאה של האבונות שלהם, הולכת ומתמלאת עוד ועוד 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 ועוד, עד שבסוף הם יובדו מן העולם. זה לא נקרא חסד. זה לא נקרא חסד. חסד הכוונה היא שיש רק השפעה של טוב בעולם. זאת אומרת, ודאי אין זה חסד אלא דין קשה מאוד. כי עד הרבה, כבר זכרנו מאמר הכתוב למעלה, ואוהבו שחרו מוסר. בתנחומה. אולי יש מדרש תנחומה נפלא בתחילת פרשת שמות, ממש על הנקודה הזאת, כבר נראה את זה. וכתיב רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. וכמו שאמרו זיכרונם לברכה בעבודה זרה דף ד', שהקדוש ברוך הוא נפרע מישראל מעט מעט, שלא ירבה עליהם הרע, שיצטרכו להיות מתמעטים חס וחלילה, אלא עד הרבה, רוצה הוא בתיקונם וכמו שבארנו. ברגע שאבא רוצה לחנך את הילד שלו, אז מה שהוא עושה זה, הוא כל פעם דואג לכוון אותו. ואם הילד עשה משהו לא טוב, אז אבא דואג להניש אותו על מה שהוא עשה. אבל במידה ואבא אומר, טוב, אני עכשיו משאיר אותו שנה לעשות מה שהוא רוצה. שישתולל והכל וזה. ואני כל פעם רושם. כל פעם אני רושם איזה עוד איקס ועוד איקס ועוד איקס ועוד איקס. אחרי שנה, וואי, וואי, אני אכנס פה ואני... זה לא חינוך, זה דין קשה מאוד. אבא כזה לא יכול להגיד, אני עושה רק חסד עם הבן שלי, אני עושה איתו טוב. אני נותן לו לעשות מה שהוא רוצה לשנה שלמה. זה לא נכון. זה דין מאוד מאוד קשה. אז הנה, פה במדרש, בתחילת פרשת שמות, אם אני זוכר נכון, אני חושב שזה שם. זה לא ברח מאז. הנה. ואלה שמות בני ישראל. זה שאמר הכתוב, חוזר שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר. בנוהג שבעולם, אדם שאמר לחברו, פלוני היכה את בנך, יורד עמו עד לחייו. ומה תלמוד לומר, חוזר שבטו שונא בנו? בנוהג שבעולם, אם מישהו יספר לך, שבא איזה מישהו אחר והרביץ לבן שלך, יורד עמו לחייו. אתה תרביץ לו בחזרה, נכון? אז מה זה חוסך שבטו שונא בנו? מה הכוונה? שלמה המלך אומר, תרביץ לו. השכן שלי אני לא מוכן שירביץ לבן שלי, שאני ארביץ לבן שלי. כך שואל המדרש. ומה תלמוד לומר חוסך שבטו שונא בנו? ללמדך, שכל המונע בנו מן המרדות, סוף יוצא לתרבות רעה ושונאו. אם אתה לא מכה אותו ומעניש אותו, בסוף הוא יוצא לתרבות רעה והאבא ישנא אותו. שכן מצינו בישמעאל, שהיה לו געגועין על אברהם אביו, ולא רידהו ויצא לתרבות רעה, ושנאו אברהם והוציאו מביתו ריקם. תשמעו מה זה, זה לא יאומן. זה לא יאומן. ישמעאל היה בן הבכור, אחרי 100 שנה, לא 100 שנה, זה היה כמה? 87 שנים, נכון? אחרי 87 שנים, נולד בן לאברהם אבינו, הבן הבכור, אפשר כבר לקרוא לו בן זקונים אפילו. ואברהם אבינו כל כך אוהב אותו. היה לו געגועין על אביו. ובגלל זה לא רידה, הוא יצא לתרבות רע. בסוף אברהם אבינו שונא אותו. מי עשה ישמעאל? בן 15 שנה התחילה ביצלם מן השוק, והיה מצחק בו ועובדו, כמו שראה לאחרים. מיד ותרס שרה את בן הגר המצרית, אשר ידע לאברהם מצחק, ואין צחוק המורכן אל עבודה זרה, שנאמר וכו' וכו'. אז הוא גירש אותו מהבית. אחרי זה, הלאה. המשיך המדרש ואומר, כיוצא בו דוד, שלא יסר לאב שלום ולא רידאו. אותו דבר. בא לידי תרבות רע, הוא ביקש להורגו, רצה להרוג את דוד המלך, ושכב עם 10 נשיו, וגרם לו ללך יחף והוא בוכה, והפיל מישראל כמה אלפים, וגרם לו דברים קשים הרבה שאין להם סוף. תכתיב מזמור לדוד בבורחו מפני אב שלום בנו. כאן, בגלל זה. וככה המדרש ממשיך הלאה. עוד, נדמה לי, עוד דוגמה אחת. עוד דוגמה אחת שהמדרש מביא. זה משהו נורא. גם ישמעאל וגם אב שלום, בגלל הדבר הזה. ואותו דבר בהנהגה של הקדוש ברוך הוא כלפי העולם. חוסך שבטו שונא בנו. אם הקדוש ברוך הוא חוסך את שבטו, והוא נותן לעולם להתנהל בבלגן הזה, אז כביכול יש פה בחינה של שונא בנו. זה בעצם מה שכתוב כאן. לכן זה דין מאוד מאוד קשה. ונמצא שבהיות הקדוש ברוך הוא חפץ בעולמו, הנה ישב כביכול להניגו במשפט תמיד, לנקות ממנו כל רע מתיילד בו מעט מעט. כל פעם, ואז נמצאו דברי המתוקנים ומבורכים, ומצליחים כולם הצלחה רבה. אך אם חס וחלילה אין זכות בעולם והרשע גובר הרבה, הנה הקדוש ברוך הוא אומר, אסתיר הפני מהם, וכתיב הסתר אסתיר פני ביום ההוא. ומיד החושך גובר, הרשע והסכלות, והחוכמה נשפלת, והאמת מושלכת, וכל דברי העולם מתקלקלים ונפסדים. וכבר אמרו רבותינו זכרונם לברכה, אין לך יום שאין ברכתו מרובה מחברו, ברכתו בלשון סגי נהור, כן? שהכוונה אין כללה מרובה מחברו. וניטל אפילו טעם הפירות, זה מיום שחרב בית המקדש. ואין הצלחה לא בדברים הגופניים ולא בדברים הנפשיים.
זה בעולם, זה לא יחידי.
מה?
זה רק לעולם כולו, זה לא לפרט, כן?
אם זה לא לפרט, למה אתה מתכוון?
לא לאיש אחד. הכוונה הזה, זה לא מדבר נראה שם.
לא, זה גם יכול להיות אצל איש אחד. כן, גם אצל אדם פרטי. כשהתורה אומרת בסוף פרשת ויתחנן, איך כתוב שמה? הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. אפשר לשאול חומש דברים? תודה. וידעת כי השם אלוקיך הוא האלוקים. כל הנאמן שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. ומשלם לשונאיו אל פניו להעבידו, לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו. מה הכוונה? אומר רש"י, ומשלם לשונאיו אל פניו, בחייו משלם לו גמולו הטוב כדי להעבידו מן העולם הבא. מה זה המידה הזאת?
זה רשע וטוב לו.
מה?
זה רשע וטוב לו,
נכון. נכון.
אחד
מה? אחד מהדברים האלה. אבל איך זה עובד? איך זה עובד? מה הכוונה בחייו משלם לו גמולו הטוב כדי להעבידו מן העולם הבא? זה מה שנקרא רשע שהשעה משחקת לו. נכון? זה אחד כזה שלא רק שהוא רשע, הוא גם מצליח. הוא גם מצליח, זה הולך לו. עכשיו, ממה הדבר הזה בא? אם נחשוב על זה, אז במשל, זה לא רק משל, זה באמת, של האבא והילד שלו, האבא כל כך התייאש מהילד שלו, שהוא אמר לו, טוב, תעשה מה שאתה רוצה. תעשה מה שאתה רוצה. בסופו של דבר, זה להעבידו. זאת אומרת, זה... כי אם באמת, באמת עוד היה, עוד הייתה אפשרות לתקן, אז הפוך, אז אתה היית מקבל את העונש שלך כאן. היית מקבל את העונש כאן, אבל בגלל שאתה לא בדרגה הזאת, אז ככה זה נראה. ראיתי סיפור נפלא בגמרא בפסחים, זה גם גמרא במסכת תמורה בסוף נדמה לי. גמרא מספרת על אחד הכהנים, ברח לי השם שלו, היה כהן גדול. והוא היה, גאוותן מאוד, מאוד גדול, ושם כתוב בגמרא 4 צווחות צווחה עזרה. דברים שהם היו נוראים, איומים ונוראים, שזה זועק עד לשמיים. ואחד מהם זה פיתחו שערי העזרה ויצא אחד הכהנים בן פיאבי, אני לא זוכר, שהוא מבזה קודשי שמיים. מה הוא במבזה קודשי שמיים? אומרת הגמרא, בזה שהוא היה עובד את העבודה עם כפפות. היה עובד עם כפפות, הרופאים הזה.
זה
כמה
ימים.
נכון, זה היה זה. שהוא עובד את העבודה שלו עם כפפות. אז הגמרא מספרת מה היה העונש שלו, מה קרה בסוף. אז כתוב שהמלך והמלכה והחשמונאים התווכחו ביניהם מה יותר טוב, האם כבש יותר טוב לאכול או עז, גדי. יותר טובים. אז אמרו, נשאל את הכהן הגדול. הכהן הגדול הרי מקריב קורבנות כל הזמן, אז הוא ידע להגיד לנו. אז המלך אמר גדי, והמלכה אמרה כבש, ואז המלך שאל אותו, תגיד לי, איזה קורבן יותר טוב? אמר, מה אתם אומרים? אמר, כבש. אז אמר, המלך אמר גדי. אז הכהן הגדול הזה אמר ככה בזלזול, אמר, אם זה ככה, אז למה לא מקריבים אותו לקורבן התמיד? ככה הוא אמר. אז טוב, הגמרא אומרת שזה הייתה שטות, הוא אפילו לא קרא פסוק, זה לא... התורה אמרה שכבש וגדים באותה דרגה, אבל לא משנה, כך הוא אמר. אז המלך אמר, טוב, כיוון שאתה זלזלת במלכות, גם דיבר בצורה שהיא מזלזלת, אז יחרטו לך את היד שעשית את זה, יחתכו לך את יד ימין. אז הוא, הכהן הגדול, היה לו כסף, אז הוא נתן שוחד למי שעושה את זה, כדי שיחתוך לו את יד שמאל. כי הוא היה ימני, הוא לא רצה את זה. אז המלך שמע שהוא נתן שוחד וחתכו לו את יד שמאל, אז הוא אמר, עכשיו תחתכו לו גם את יד ימין. וככה חתכו לו את שתי הידיים. ואז אומרת הגמרא, זוכר מי זה היה שמה, בריך רחמנה, כן, ברוך השם, שהוא לקח את הידיים של אותו כהן גדול בהי אלמה, בעולם הזה. אני רוצה להגיד, ככה זה סתם, זה נשמע בתור שמחה לעד, כן? מגיע לו, שהוא חטף איזה. אבל אני חושב שלא זה מה שהגמרא באה להגיד. הגמרא באה להגיד שבריך רחמנה הוא הודה לקדוש ברוך הוא שהוא לקח ממנו את זה פה בעולם הזה. כי גם לזה צריך דרגה. בגלל שאם אתה אפילו לא בדרגה הזאת, אז הקדוש ברוך הוא מבסדר אותה. הוא משלם לשונאיו על פניו להעבידו. בסדר, תצליח, תמשיך עם הדפפות שלך, תמשיך עד סוף ימיך, כשנגיע למעלה, אז נתחשבן. זה דרגה, זה דרגה לקבל את העונש שלך פה בעולם הזה. אז זה הנקודה. זה מה שהוא אומר פה. אז כשהעולם במצב של דין מאוד מאוד קשה, של הסתר מאוד מאוד קשה, אז השעה משחקת לרשעים. הקדוש ברוך הוא כביכול נותן לעולם להתנהל על ידי מה שהם עושים. עכשיו, עמוד קוף למד ח', והנה, אם באמת כוונת הקדוש ברוך הוא היה רק לייסר הרשעים, אז כבר היה העולם נחרב בעבורם. כן, העולם כבר מזמן היה נחרב, כי זה, לשם זה מביא. אך כיוון שאין כוונתו אלא להיטיב, ואין מוסרו בתוכחתו אלא מאהבה כמו שבארנו, על כן רצה לכונן קיום מציאות לעולם, אפילו בזמן שאין זכות. שהקיום הזה לא ישתנה ולא יתמוטט. והנה, כדי שהעולם יחזיק מעמד, אפילו במצבים כאלה, הנה ישתמש לצורך זה מרוממותו ושליטתו, שהוא אינו משועבד לשום חוק, ואין לו שום כפייה. על כן יוכל לקיים את העולם גם שאין בני האדם הגונים. שזה קוראים, איך קוראים להנהגה הזאת? מה? מה זה? זה הנהגת הייחוד, בדיוק. זאת הנהגת הייחוד, הנהגת הריחנפי. אז הקדוש ברוך הוא כביכול שם את הנהגת המשפט בצד, אומר אני עם הנהגת הייחוד מנהיג את העולם. אמנם צריך שתביני היטב העניין הזה, כי הבחנות רבות יש בו, כי לכאורה נמצא חוטא נזכר. אז יוצא שהרשעים חוטאים ועדיין העולם ממשיך. שיתקיים העולם בלי שיצטרך לזכות, ויתקיים במידת חסד ואהבה תחת חטאי הרשעים. אבל כשתבחיני כל מה שצריך להבחין בעניין זה, תמצאי חוכמה עמוקה בסדרי הנהגתו יתברך. וזה כי הנה כבר שמעת שאדון ברוך הוא שחידש רק ברצונו אפילו מציאות החיסרון שגורמים ההבנות ומציאות התועלת שגורמים המעשים הטובים. הקדוש ברוך הוא חידש את זה בכלל, שהמעשים יכולים לגרום לחיסרון, לקלקול או לתיקון. וסידר סדרי הנהגות מתוקנות וישרות, סובבות על הקוטב הזה, על הציר הזה. ובאלה תלויה הצלחת העולם הזה בכל ענייניו. ובהחזיקו במשפטו על פי כל הסדרים האלה, יהיה העולם מצליח בכל חלקיו. ואם יגרמו ההבנות שהקדוש ברוך הוא יהיה כמו מואס חס וחלילה בבני העולם וירחק מהם, הנה סדרי הנהגות האלה יתבלבלו, כי לא יחזיק בהם האדון ברוך הוא, וימצאו הקלקולים בכל דברי העולם חס וחלילה. אך אם יחזיק בהם לעמידם על בוריים, כל הבריות על מקומם יבואו בשלום. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא נותן לעולם להמשיך ולהתקיים במצבים הנוראים האלה, זה לא שהעולם מתקיים בצורה שהיא נועלית. זה לא. זאת אומרת, מי שמסתכל על מה שקורה בעולם, אומר ממש, והארץ הייתה תוהו ובוהו. זה פשוט בלגן. אתה רואה שאנשים מושחתים, משתלטים על, על כל השלטון. אתה רואה שעוול נוראי נעשה לאנשים. זה מקום שאתה לא רוצה לחיות בו בכלל. אתה לא רוצה להיות שם. אז זה לא, אין פה, אז זה לא חוטה נזכר. זה לא מציאות של חוטה נזכר, אתם מבינים? זה לא חוטה נזכר. חוטה נזכר, הכוונה היא שאפילו שאנשים עושים רע, בכל אופן, העולם נמצא במצב מתוקן, במצב טוב, הכל מסודר, הכל זורם. זה לא ככה. זה באמת במצב שהוא לא טוב. אמנם לאותם רשעים זה לא משנה להם. מבחינתם הפוך. הפוך. הם עם המושחתות שלהם משתלטים על הכל, והם עושים את זה. הם עושים את הכל עוד יותר, אבל אצלם זה באמת הוא משלם לסונאיו אל פניו לעבידו. זאת אומרת, אצלם באמת, הקדוש ברוך הוא אמר, בסדר, אין בעיה. אתה תעשה את כל מה שאתה עושה, אחרי זה אני אבוא להתחשבן איתך. ואז נראה. אוקיי? זה ההנהגה הזאת. ואומנם יש הנהגה אחרת, וזמן אחר, שהיא ברבות הזכות בישראל, וכמו שבארנו לאל, בעת יתקן העולם תיקון גמור, מה שיהיה לעתיד לבוא. והוא שיהיה הקדוש ברוך הוא משנה מצב העולם לטובה. ויבטל ממנו כל רע, והיינו שלא יהיה יצר הרע בנשמות, ולא נזק והפסד בשום בריאה, ואז ינהג העולם בתיקון גדול. והנה זה יהיה תיקון לעולם, לפי שיהיה העולם מזומן ומוכן להנהגה הזאת, כי ייבטל ממנו הרע, ואז לא יצטרך עוד המשפט, אלא יתנהג ברחמים גמורים ובהטבה שלמה. באותו מצב לא נצטרך בכלל את המשפט. כרגע אנחנו מדברים בעצם על שתי הנהגות שהן כאילו נובעות מתוך אותה נקודה. הנהגת האיחוד שולטת בעולם, גם לעתיד לבוא וגם בזמנים של הדין הקשה ביותר. ושניהם בעצם נובעים מתוך אותו דבר בדיוק. שהנהגת המשפט זזה הצידה, והקדוש ברוך אומר, אני מנהיג את העולם בהנהגת האיחוד. אבל פה המצב הוא הדין הקשה ביותר שיש, ולעתיד לבוא המצב הוא המצב השלם ביותר שיש. איך שני הדברים האלה עובדים? התשובה היא פשוטה. השאלה היא, מה המצב של העולם? לעתיד לבוא המצב של העולם יהיה שלא נצטרך את הנהגת המשפט, בגלל שהרע יעלה מן העולם. כן? בסדר? אבל במצב עכשיו, המצב עכשיו הוא מצב שוודאי שאנחנו צריכים את המשפט בעולם. רק המצב הוא כל כך קשה, שפשוט אנשים לא, אתה תלך עם המשפט, אז העולם יתמוטט. אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אז בואו נחכה. בואו נחכה ולא נהרוס את העולם, אבל איך שהעולם מתנהל, זה טוב עבור. אוקיי? ברור? טוב. וכל מה שעכשיו נסתר מיושבי הארץ, מפני שהמקום גורם להם כן, להיותו, מפני שהמקום גורם להם כן, להיותו מקום שאחר גובר בו לצורך העבודה. דהיינו לניסיון של האדם כמו שבארנו, הנה לעתיד לבוא יגלה, שנאמר ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר, זה ההמשך של הפסוק. זה מצב שבו השלמות תתגלה, ואז כבר לא נצטרך את מידת המשפט. אמנם יש זמן שהקדוש ברוך הוא מתרחק כביכול מעולמו, ואין משפטו נעשה, ואין ממשלתו מתגלית, והיה ראוי שיחרב העולם. אלא שגם בזמן ההוא הקדוש ברוך הוא רוצה בקיומו של עולם, ואז מקיים אותו רק בכוח ממשלתו, כי מצד המשפט אינו ראוי להתקיים. הוא משתמש מרוממותו שאינו נפגם ואינו חסר בהבנות בני אדם לקיים העולם שלא יובד. אבל אינו מרבה לו טובה והרווחה, הוא חוזר עוד פעם על מה שראינו קודם, אלא עד הרבה אינו נותן לו כי אם קיום מצומצם בלבד, מה שאי אפשר בלעב אחי כדי שיתקיים, המינימום שבמינימום. כי אין העולם מתוקן שיתנהג בהטבה הזאת, אלא עד הרבה לא די שאין הרע שר ממנו, אלא שגובר בו יותר, אלא שהקדוש ברוך הוא רוצה שלא יובדו מעשיו, ובכוח ממשלתו היחידה מקיימו, אפילו שהדין נותן שיחרב, אמנם רק בצמצום גדול כמו שבארנו. והנה, אז, במצבים האלה נודע שהעולם ראוי להתנהג על פי דרך משפטו ידבר, ותיקונו תלוי בזה. איך אז אנחנו רואים שהעולם צריך להתנהג במשפט? זה אומר, הוא מורה על זה הצמצום הזה שזכרנו, והרע שגובר. כן? ברגע שאתה מסתכל ואתה רואה שהעולם בהפקרות מוחלטת, אתה רואה את העוול הנורא שקורה פה בעולם, אז אתה צועק, ריבונו של עולם, גבעת, תגלה פה את המשפט. תגלה פה את המשפט. זה לא מצב שאתה אומר, בסדר, מצוין, לא צריך. זה לא. אנחנו רואים עד כמה זה חסר. שאין הטבע מתעלה לטובה כמו שיהיה לעתיד לבוא, אלא עד הרבה, עומד בחוקות שחקק בו אדון ברוך הוא לפי סדר ההנהגה המשפטית, שזה צריך משפט, אלא שלפי שהקדוש ברוך הוא נתרחק ונסתר מן העולם, אין המשפט נעשה, והארץ הייתה תוהו ובוהו, והרשעים שולטים בעולם בעזות פניהם, כחיה רעה שביער, ואין דורש ואין מבקש, והכל מעוות ומקולקל, ורק הקדוש ברוך הוא מקיים עולמו בכוח רצונו הבלתי משועבד לשום חוק, קיום גרידה, מינימום, עד שיצא לאור משפטו, כמו שכתוב, משפטי לאור עמים מרגיע. זהו.
אז זה אתה. איך המשפט יוצא אם השם מצמצם את עצמו ורק זה מינימום, אז כל הרע זה רק
נכון.
יחזיק ויחזיק.
נכון, נכון, נכון. אז לכאורה זה רק יתגבר ויתגבר. אז באיזה שלב יצא המשפט לאור? אז פה מה שאתה שואל זה ממש מביא אותנו להקדמה לכל מה שאנחנו נראה עוד מעט. משל, אני חוזר עוד פעם לאבא ולילד שלו. אמרנו שהסיבה שבגללה הקדוש ברוך הוא מוותר על המשפט זה בגלל שיש פעמים שבהם העולם לא יכול להחזיק מעמד על ידי המשפט. נכון? העולם לא יכול להחזיק מעמד. אמרנו כמו אותו אבא שרוצה לחנך את הבן שלו, ויש מצבים שבהם האבא רואה, תשמע, אני לא יכול. אני לא יכול. אם אני אלך איתו על פי מידת המשפט, זה לא יחזיק מעמד. אז לכן הוא לא מפעיל את מידת המשפט, הוא מפעיל אותה ממש 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 קצת בצמצום. אבל האם באמת הוא מתייחס אל הבן שלו בתור ילד מושלם, וזה אומר שהאבא נותן לילד שלו את כל הטוב שרק יש, ואת כל נותן לו את כל המתנות ואת כל הזה של... לא, ודאי שלא. בגלל שהילד שלו במצב לא טוב. הוא באמת לא בסדר. אבל האבא אומר, מצד שני, אני לא יכול עכשיו להניש אותו. אני אניש אותו, זה לא ילך. בסדר. ומה יהיה הלאה? מה יהיה הלאה? תבוא אל האבא ותשאל אותו. בסדר, ומה יהיה עוד שנה? מה יהיה עוד שנתיים? אז מה התשובה של האבא? מה עונים על כזה דבר? מה? כן, אבל תן משהו יותר אופטימי.
עד
אור
ישתפר.
מה?
עד אור ישתפר.
למה שישתפר?
ישתו אופטימי.
מה? לא, אני אופטימי באמת, בצדק אני חושב. הילד בעוד שנתיים יהיה משהו עכשיו? מה? הוא יגדל. הוא יגדל. אתה בא אל האבא ואתה אומר לו, תשמע, בן שלך הוא פרחח נוראי, איך אפשר זה? התשובה, הוא יגדל. נכון? היום הוא ככה, אז הוא יגדל, יהיה לו יותר שכל, ואז בעזרת השם יהיה יותר בסדר. זאת בדיוק התשובה שהקדוש ברוך הוא כביכול עונה על הטענה הזאת, על מה שאתה טוען. אתה אומר, מה? ריבונו של עולם, אתה נותן לעולם ככה להשתולל בכזאת צורה. אז מה יהיה? מה יהיה? הרי רק ילך ויתגבר. התשובה שלו, אל תדאג, העולם יגדל. העולם יגדל, העולם יתבגר, לאט לאט, אנשים יותר ויותר יתבגרו, והדעת תרבה לאט לאט, ובסוף זה יהיה בסדר. אבל עכשיו אנחנו בהתחלה, 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 עוד קטן מדי מכדי שאפשר יהיה, לדון אותו במשפט. בסדר? זה בעצם הקדמה לכל מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו. עכשיו פה הרמח"ל מתחיל לדבר על המצבים של העולם מבחינת ההתגלות של הנהגת המשפט. הוא אומר, והנה כשנדקדק על כל המצבים המתחלפים בעולם בעניין גילוי משפטו, זה יתברך או אסתרו, נמצאים בהדרגה מסודרים בסדר גדול, והם חמישה או כמו שנבאר. ותראי אותם אחד אחד בזמניהם שהיו ושיהיו עד סוף שלמותו של העולם שיהיה לעתיד לבוא. אז עכשיו הוא הולך לגלגל לפי כל ההיסטוריה את הזמנים האלה של הנהגת המשפט. ואני כבר מקדים את המאוחר, אנחנו נראה את זה אחרי זה, בפסקאות אחרי זה, אני לא יודע אם אנחנו נספיק להגיע לזה היום, קשה לי להאמין, אבל זה בפסקה קוף ממחת, שם אומר את הדבר הזה. הוא ממש ממשיל את העולם לילד שנולד, בהתחלה יש הריון, אחרי זה הוא נולד, אחרי זה הוא גדל, מגיע לגיל בר מצווה, אחרי זה הוא עוד יותר גדל, והילד הזה, ככל שהוא הולך יותר ויותר ומתפתח, אז אפשר להתייחס אליו בצורה שהיא יותר בוגרת. אתה יכול יותר אתה יכול יותר לשפוט אותו, אתה יכול יותר לעמוד איתו מול קריטריונים של אדם מבוגר. אבל ככל שהוא יותר ילד, אתה לא יכול. בסדר? וככה זה גם בעולם. אז למרות שזה... זה לא, אנחנו, הלוואי והיינו רואים את זה, איך זה שהעולם פשוט ככה כל הזמן רק עולה ועולה 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 ועולה. אנחנו רואים שזה לא ככה, יש כל מיני דברים אחרים. אבל אם אני חושב שאם אנחנו נסתכל בגדול על הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד תהליכים שיש בעולם, אז כן אפשר לראות את זה. אפשר לראות שהעולם מתבגר. רק מה שהיום בבוקר שמעתי, שאובמה אומר הכרזה. עכשיו אני לא נכנס כל הפוליטיקה שיש שם, בטוח, ברור לי, יש שם המון המון פוליטיקה מאחורי כל זה. אבל ההכרזה שהוא אמר, זה דבר שכשלעצמו צריך להבין מה זה אומר. אומר, אנחנו הולכים להילחם בסוריה, בגלל שלא ייתכן שתהיה קבוצה של אנשים בעולם שנלחמים כנגדם בנשק שהוא כימי. לא יכול להיות. לא ייתכן. ויש מדינה שהיא בכלל נמצאת בקצה השני של העולם. והיא שולחת את הצבא שלה כדי לטפל במי שעושה כזה עוול. מה, זה לא נקרא בגרות? זה לא נקרא בגרות. תראו מה זה, זה מדהים. מה היה לפני 100 שנה? לפני 100 שנה, אם היה מישהו אחד שהיה מעלה כזה מן משפט, היו צוחקים לו בפרצוף. נכון? באמת שהעולם מתבגר. יש פה איזשהו תהליך. עכשיו גם זה שיש היום ועדות עולמיות על איכות הסביבה. לשמור על איכות הסביבה. זה בגרות מאוד גדולה של העולם. פתאום אנשים מבינים. יש לנו אחריות על כלל העולם. אז מה אם אני לא גר שם? אז מה אם זה בקצה השני של העולם? אז מה? אבל זה אחריות שלי, זה חלק מכדור הארץ שאני נמצא עליו. יש פה בגרות מאוד מאוד גדולה. רואים שהעולם הולך ומתקדם בקטע הזה. אוקיי? אז ככל שהעולם יותר מתקדם, אז ככה גם שייך יותר להפעיל את הנהגת המשפט. אז הנה, בואו נראה, נתחיל את העניין הזה. אז התקופה הראשונה. הנה, הזמן הראשון היה כל 2,000 של תור. ובפרט בגלות מצרים. והיינו שזהו זמן שהקל ברוך הוא מסתתר לגמרי מעולמו, כאילו חס וחלילה עזב השם את הארץ, אינו רואה ואינו שומע מעשה בני אדם. דרך אגב, אופן לדרך הוא מאיר, גלות מצרים לכאורה לא שייכת ל-2,000 של תור. הגמרא אומרת ש-2,000 של תור נגמרו כשאברהם אבינו היה בן 52. אברהם אבינו היה לפני גלות מצרים, עד כמה שידוע לי, נכון? אז מה העניין? למה בכל אופן את גלות מצרים שמים שם? אז הוא מביא את מה שהרמח"ל כותב בכללים ראשונים, שהתיקון שאברהם אבינו עשה, גם יצחק, גם יעקב, בגלל שהם היו אנשים בודדים, אנשים פרטיים, אז התיקון שהם עשו, זה היה תיקון רק לשעתו. הם לא שינו סטטוס בכל העולם כולו. שינוי סטטוס בכל העולם כולו זה עם ישראל עושים, אבל בתור עם, בתור ציבור. אבל בתור אנשים פרטיים, זה לא, לכן התורה לא ניתנה להם. כן? אז מצד אחד, אצל אברהם אבינו מתחילות 2,000 שנה של תורה, אבל התורה לא ניתנת לו. באמת, באמת התחלה של 2,000 שנות תורה, מבחינת התיקון של העולם, זה היה במעמד הר סיני. שמה זה היה. אז גלות מצרים עוד שייכת לתקופה של 2,000 של תור. אז מה זה 2,000 של תור? תור זה פירוד, בלגן. אז זה נראה כאילו חס וחלילה עזב השם את הארץ, והעולם מתנהל בעצמו, אינו רואה ואינו שומע מעשה בני אדם. ואז נקרא שאין מידת המשפט פועלת בעולם כלל, אלא היא רק ראויה להיות ומצטרכת למציאות העולם ומחויבת מן הסדר שסידר האדון ברוך הוא את הנהגתו. שהרי באהבתו את נבראיו הוא משקיף ומתבונן כביכול עליהם לדעת מה לעשות להם להביאם אל תיקון שלם. אמנם אינו אלא מחשב ולא עושה. עדיין לא רואים את זה בפועל. כי מסתירו את משפטו המתוקן ומניח העולם בתוהו ובוהו. אז מה כתוב כאן? בתקופה שבה המשפט לא מתגלה, נכון? הוא באסתר. הוא באסתר. אז למה העולם כן מחזיק מעמד? בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב את העולם. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שבסופו של דבר העולם יתפתח. נגדל, ואז באמת מידת המשפט יתגלה. אבל כרגע זה עדיין לא. העולם עוד לא מסוגל לעמוד בדבר הזה. אז תראו את הלשון של הרמח"ל, הוא פשוט רומז ורומז ורומז ורומז, הרב חיים ברינדר כותב את זה מפורש. הוא כותב שמידת המשפט אינה פועלת בעולם כלל, אלא היא רק ראויה להיות ומצטרכת למציאות העולם. אינו אלא מחשב ולא עושה. מה זה? זה מה שנקרא הריון. זה מה שנקרא הריון. זאת אומרת שיש כבר עובר, יש כבר עובר שצריך להיוולד. הוא צריך להיוולד, אבל הוא עדיין לא כאן. אנחנו בדרך ל... אתה מסתכל, אתה לא רואה אותו. אתה יכול לראות את הבטן הגדולה של אמא שלו, אבל מעבר לזה אתה לא רואה את העובר בעצמו. זאת התקופה שעליה אנחנו מדברים כאן. שמידת המשפט נמצאת במצב של הריון. היא כאילו עובר שעדיין לא נולד, הוא עדיין לא יצא אל הפועל, העולם עוד לא באמת נפגש עם מידת המשפט. אוקיי? אז בספרים אצל המקובלים קוראים לזה כך. קוראים לזה שההנהגה של זעיר אנפין הייתה בזמן עיבור. אוקיי? זה מה שנקרא, שהנהגת זעיר אנפין הייתה בזמן של עיבור. זאת אומרת, זה בדרך, אבל זה עדיין לא יוצא אל הפועל. עדיין לא רואים את זה.
מה עם המבור?
כן.
זה משפט הכי משפטי.
כן, אבל זה לא היה משפט בצורה של משפט מתוקן. זה לא היה משפט מתוקן בצורה כזאת שקצת חוטאים והקדוש ברוך הוא שופט ומעניש. זה לא היה ככה. אלא אנשים עשו מה שהם רוצים עד שהקדוש ברוך הוא אמר זהו, אי אפשר יותר, אי אפשר, אז הקדוש ברוך הוא משחית את הכל. זה דין מאוד מאוד קשה.
זה בחלק של המשפט, זה לא
הסתר
משפט, זה משפט גמור.
המשפט, נכון, אמת, אמת, אבל זה
לא כך שייך לתור שרק ביחודו מנהג.
כן, אבל זה מה שאמרנו. כשאנחנו מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידת הייחוד, אז כתוצאה מזה יכולות להיות שתי תוצאות שהן הפוכות. כשהעולם מתוקן, אז זה אומר שיש רק חסד ורק רחמים ולא צריך בכלל משפט בעולם. כשהעולם עדיין לא מתוקן והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם רק בייחוד, אז זה אומר שהמצב הוא כל כך גרוע שאי אפשר לגלות את המשפט כמו שצריך. ואז התוצאה היא בסוף שזה מגיע חלילה לאבדון. זה מה שחזרנו, מה שראינו במדרש. חוסך שבטו שונא בנו ועבור שחרו מוסר. מי שלא שופט את הבן שלו בהתחלה, סופו שיוצא לתרבות רעה ואביו שונאו. נכון? זה מביא בסוף לשנאה הזאת. והשנאה הזאת היא דין מאוד מאוד קשה. היא דין מאוד קשה. וזאת בעצם הייתה הנהגה אז. זה הגיע עד כדי כך שכבר לא הייתה ברירה אלא להשמיד את העולם. היית אוהב תגיד רגע, אבל אמרנו שהקדוש ברוך הוא לא משמיד את העולם. אמרנו שהקדוש ברוך הוא שומר על העולם, שהוא יתקיים. נכון, הקדוש ברוך הוא באמת שמר על העולם. איך הוא שמר על העולם? בדור המבול? איך הוא שמר? מה? השאיר את נוח בדיוק. הוא השאיר את נוח, הוא לקח דוגמית קטנה מכל דבר ודבר, מכל הבעלי חיים, מכל הצמחים, מכל הזה, שם את זה בתוך קופסה קטנה. הקופסה הקטנה הזאת מסתובבת ככה במשך 150 יום, במשך שנה בעצם, מסתובבת ככה, וממנה העולם ממשיך. אז פה אנחנו רואים את זה. מהנהגת איחוד נוח נשאר. זה גם שכתוב, ונוח מצא חן בעיני השם. נוח מצא חן בעיני השם. הוא זה שגילה את החן, את המתנת חינה הזאת של הקדוש ברוך. הוא גילה את זה, אבל מעבר לזה, גמרנו, אין, העולם נשמע. העולם נשמע. בסדר? אז זה השלב הראשון של העיבור. אמרה הנשמה, אני צריכה להיכנס בתוך דבריך. עכשיו בעצם הוא יבהיר את מה שדיברנו עכשיו. אמרה הנשמה, אני צריכה להיכנס בתוך דבריך כדי שלא יתבלבל הדרוש בדעתי. כי הנה אמרת ושנית דבר אחד שאינני יכולה להבין אותו. אמרת משהו, אתה סותר את עצמך. אמר השכל הוא, מה זה? אמרה הנשמה, אמרת שבשעה שהקדוש ברוך הוא מסתיר משפטו, אז העולם הולך בקלקול ותוהו ובוהו. אמור לי אחת משתיים לא תימנע. אני חושב שזה ממש השאלה שלך. או שההנהגה תהיה בחסד או במשפט. אם ההנהגה היא בחסד, אם כן יהיה טוב לכל, ומאין שורש הוויה ומציאות לרע. ואם ההנהגה במשפט, אם כן מה תאמר שהמשפט הוא נסתר? מה הכוונה? הלא כל הקלקולים הנמצאים בעולם אינם אלא תולדות המשפט ומידת דינו יתברך. כן, כל הקלקולים זה בגלל המשפט. וזה הקיים לך משני טעמים. אחד, כי הרי אין שום רע וחיסרון, אלא מכוח מידת דינו יתברך ואליהם טובו. הוא כבר פירשת לי הדבר למעלה בארוכה. כל הקלקולים בעולם זה בגלל מידת הדין, בגלל הצמצום. והשני, כי הלא אומר אתה שהסתר זה נעשה, למה הקדוש ברוך הוא הסתיר את פניו? מפני שהאבונות גורמים כך שהקדוש ברוך הוא מסתיר פניו מעולמו. אם כן, הרי זה משפט ודאי. אז מה זאת אומרת? איך אתה יכול להגיד מצד אחד שהמשפט אלם, כן? והנהגת הייחוד, הנהגת החסד שולטת, ומצד שני שזה המשפט הקשה ביותר, שזה דין קשה מאוד. זה תרתי דסתרי, נכון? אומר לה השכל, ודאי היטבת לשאול. נכון. והנה הישב לך כל הדברים האלה על נכון. הנה כבר פירשתי לך למעלה ששורש כל מציאות הטוב והרע שבעולם הזה הוא יען הסתיר האדון ברוך הוא פני טובו. ולקח מידה זאת הנותנת מקום אל הרעות מצד אסתר פניו. כעינן שנאמר ישת חושך סתרו. בגלל האסתר יש מקום לרע. ויש במידה הזאת שתי דרכים. האחת הוא בהינתן המקום לרעות להתגבר ולשלוט שליטה רבה, מבלי שיקום עליהם משפטו יתברך לנקות העולם מהם. בהמיס את הרשעים עונשם. שאז כיוון שלקה ראו כאחיך. אלא מתולדות אסתר פני אדון ברוך הוא יהיה זה להיות רעת העולם רבה עליו ואין מרפא. דרך ראשונה של אסתר זה שהקלקול הולך ומתגבר, הולך ומתגבר, וזהו, הפקרות. הדרך השנייה, גם הוא תלוי באסתר פניו יתברך, אך טוב הוא לעולם ובריאותיו. וזה שיהיו סדרי הנהגתו יתברך מסודרים במשפט ישר, אשר בכוח הסדרים האלה ינקה העולם מן הרעות, אך לא בדרך החסד המוחל הפשעי ומחזירם לעין, אלא בדרך המשפט המזרה, מסלק כל רע, על ידי העונשים. כי עד שלא יגיע הזמן העתיד שהקדוש ברוך הוא בממשלתו ימחה החטאים, הנה אין דרך לניקיון העולם, אלא יושר המשפט. יש שתי צורות שבהם הדין מתגלה, האסתר מתגלה בעולם. הצורה האחת, הצורה הראשונה, זו הצורה המקולקלת, שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו ממש ונותן לרע לעשות כל מה שהוא רוצה, זו דרך אחת. והדרך השנייה זה שהקדוש ברוך הוא כן מגלה את הדין. מגלה את הדין ושופט וכל פעם מנקה את הדברים הלא טובים. ועוד פעם, ההנהגה הזאת שייכת מכיוון שעדיין יש חסרונות בעולם. לעתיד לבוא, כשכבר לא יהיה חיסרון, אז באמת כבר לא יצריך את הנהגת המשפט. זה נכון. אבל עכשיו, אלה שתי הצורות שיש. וממילא הוא אומר, ונמצא שכשאני אומר לך, מידת המשפט, רצוני לומר, המשפט הישר המנקה את העולם מן הרעות. אך בהתעלם המשפט, המשפט הישר הזה, היה בדרך קלקול ולא בדרך תיקון. דיינו, לא שנמחים הפשעים. אלא שעד הרבה העולם כמו נמאס והרעה גוברת עליו, אז ההנהגה היא לפי האסתר הגדול שפני אדון נדבך נסתרים מן הבריות, ואז משמש בעולם התוהו ובוהו. בסדר? עד כאן הדברים ברורים? אוקיי? זהו. אז אנחנו בעצם נמצאים כרגע בדרגה הראשונה, בתקופה הראשונה, והתקופה הזאת זה מה שנקרא תקופת העיבור, תסתכלו בהערה 338, שלא תחשבו שהמצאתי, מקביל לזמן העיבור. בסדר? זו התקופה הראשונה. ולאט לאט העולם מתפתח, הולך ומתבגר. זהו. עד כאן. טוב, נעצור פה. טוב, השם שבוע הבא. רגע, מה יש שבוע הבא? מה?
ראש השנה.
מה זה?
נפגש
שנה הבאה, וזה קשה. טוב, יופי, שכוח. שכוח, לילה טוב.